נתחיל את הרמב״ם, בסדר, בעזרת השם. הרמב״ם בהלכות עבודה זרה. בהלכות עבודה זרה, פרק ט', אולי נספיק גם פרק י', בעזרת השם. יש איסור דרבנן שחכמים אסרו, כל זמן שיש עד יום שמחה של עובדי עבודה של הגויים, אסור כמה דברים. אסור להתעסק איתם, אסור לקנות מהם, ואסור למכור להם, ואסור ללוות מהם, ואסור להלוות להם, ואסור לפרוע מהם חובות, לפרוע מהם חובות ישנים, ואסור לפרוע להם חובות ישנים שאנחנו חייבים להם. חוץ ממיל ובשטר, חוץ מ... אם זה יהיה בשטר, אבל מיל ועל פה מותר לפרוע מהם, שזה מציל, ואם ידם תקיפה, אז גם מיל ובשטר יהיה מותר, כי זה גם כן נקרא מציל מידם. לא אמרו לאדם שיפסיד ממונו בגלל זה. למה? יש בזה כמה טעמים. אחד הטעמים בגלל שהגוי שמח והולך מודה לעבודה זרה שלו. אפילו שהיה לגוי חוב, ברגע שהגוי פורע את זה, אז הוא נהיה לו שקט, או די, הוא כבר התפטר מהחוב הזה, הוא הולך ביום החג שלו ומשבח לעבודה זרה שלו. אז אסור לעשות את זה. גם יש גוי שהוא שמח שהוא קונה חפץ, ויש גוי שהוא שמח שהוא מוכר חפץ, אז יש גוי ששמח שהוא מלווה, ויש גוי שמח... אז כל הדברים האלה אסור לא ללוות, לא להלוות. זה אחד הטעמים בגלל זה. אומר הרמב״ם, מותר למכור להם דבר שאינו מתקיים כגון ירקות ותבשיל. דבר שהוא לא מתקיים שלושה ימים, עד יום אדם זה כבר ירק, מה זה ירק? חסה. לא תאכל אותה תוך יומיים, הכל הלך כבר, זה יקמץ, לא שייך לאכילה. ירק זה לא, מאיפה זה נקרא פרי, פרי אדמה. דבר שמתקמץ, או תבשיל מבושל, אז לא מקררים, לא תאכל את זה תוך יום וחצי, הכל לפח. אז מותר למכור את זה שלושה ימים לפני אדם, אבל דברים שמתקיימים אסור. באמת דברים אמורים בחוץ לארץ, בארץ ישראל. בארץ ישראל חיים אסרו שלושה ימים, אסור להתעסק איתם, אבל בחוץ לארץ רק יום אחד אסור. יום אחד, מה ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ? יש בזה כמה הסברים. יש פה את הלכי משנה, מסביר. הפשטות היא לכאורה שבארץ ישראל ידנו תקפה, אז אנחנו יכולים שלושה ימים, אין לנו חשש שאיבה, שלושה ימים לפרוש מהם. בחוץ לארץ זה לא שייך. אז אומר הלכי משנה, אז גם בזמננו, בזמננו גם בארץ ישראל זה כמו חוץ לארץ. למה כתב הרמב״ם ככה? שבארץ ישראל יום אחד, בחוץ לארץ שלושה ימים? אפשר להגיד שאולי הרמב״ם העתיק דין הגמרא. ואתה תפרש לבד לפי המציאות מה השתנה. אפשר להגיד עוד פירוש, שככה גזרו חכמים, מה שגזרו באותו זמן נשאר. אפשר להגיד עוד פירוש, שגויים שבארץ ישראל חזקתן עובדי עבודה זר, בחוץ לארץ פחות, אבל זה חידוש. סתם גוי בחוץ לארץ. לא. הרמ"א אומר שבשולחן ערוך, מרן כותב בשולחן ערוך, יש אומרים שהיום הדין הזה, אם אנחנו נראה מה זה אומר לך למעשה, מתי זה יום עד של הנוצרים? ביום ראשון. אז אסור להתעסק עם הנוצרים ביום חמישי, שישי, שבת וראשון. אז אסור להתעסק איתם. אסור ללכת למכולת שלהם. אסור כלום. אסור. אז זה דבר שאי אפשר לעמוד בו כמעט. שלושה ימים, בשבת בסדר, בלאו הכי, זה שבת קודש אצלנו. חמישי, שישי אסור. אומר מרן השולחן ערוך, יש אומרים שהיום שהגויים לא בקיאים בטיב עבודה הזרה, אפשר להקל בזה. הרמב"ם מוסיף עוד טעם משום מבא. מה זה לא בקיאים? לא יודע, אולי הכוונה שהם בכלל לא יודעים מה זה עבודה זרה, לא יודעים מה הם בכלל. הם רוצים לחיות כמו זבוב, לשתות כמו זבוב, לשתות כמו ג'וק ולמות כמו מקק, לא יודע מה. זה חיים של בהמה, כמו איזה דוב, זה מה שהם רוצים. הם לא מבינים בכלל מה זה עבודה זרה. זה לא ילך יודע, ירד החשש של הולך למודל עבודה זרה. הוא לא יודע בכלל מי זה עבודה זרה, מה זה. הוא יודע מה זה יהודים, לשנוא את היהודים, זה מה שהוא יודע, שהם צלבו את האיש שלהם. וזה, הם לא מבינים מה זה בכלל. אולי זה הכוונה, לא יודע. לכן היום מכירים בזה, ככה אומר מרן השולחן ערוך. שיש, כמו בשמש אומרים, מרן מביא, סתם בשמש אומרים זה, אפשר לסמוך על זה הלכה למעשה. הוא מביא את זה בשמש אומרים כי זה דעה לא, כי זה חידוש. כן. אומר הרמב״ם, אם עבר ונשא ונתן עם הגויים בתוך שלושה ימים האלה, אז הרי זה מותר בענה, בדיעבד, אבל ביום עדע, אם עבר ונסע באותו יום של העד, אסור. יוצא שארבעה ימים מעיקר הדין אסור, חמישי, שישי, שבת, ראשון, לא נשאר כלום, מתעסק איתם, רק שני, שלישי, רביעי.
בדיעבד מותר?
בדיעבד אם עבר ונסע מותר, חוץ מיום ראשון, ביום עדע ממש, זה אסור. זה חידוש שגם יום, כל יום ראשון זה נקרא יום עד שלהם. מה העד שלהם? הם נחים. אז הם הולכים לכנסייה להתעסק עם הדמיונות שלהם, אבל מה?
חדם של התכנסות זה גם משהו.
עצם ההתכנסות, מתכנסים ל... אומר הרמב״ם, אסור לשלוח מתנה לגוי ביום עדו. היה השכנים, לפני דרכי שלום, אדם בשל אוכל טעים, שולח צלחת לגוי. אז זה מותר לך לעשות ביום רגיל. אבל ביום שבת אסור לעשות את זה. אלא אם כן נודע לו שאינו מודה בעבודה זרה ואינו עובדה. אם נודע לו, סתם גוי זה בחזקה. אבל אם אתה יודע שהגוי הזה הוא לא מודה בעבודה זרה, זה יהיה מותר. אבל סתם זה בעיה. וכן גוי ששלח דורון לישראל ביום עדו לא יקבלו ממנו. שואל מרן הכסף משנה, מה זה יעזור שלא תקבל? בגמרא משמע שצריך להראות לו שאתה לא מקבל. תזרוק את זה לתוך הבור, בפניו, תזרוק. זה לא מספיק שאתה לא מקבל. יכול להיות שזה כבר משום איבה, הרמב״ם לא העתיק את זה. שזה יכול להיכנס בדוחק בלשון לא יקבל, שלא... אם אתה גם עושה ככה והוא שם והולך, זה גם נקרא כאילו קיבלת. אז הרמב״ם שמח על זה. אם תיקח לזרוק את זה לבור, זה מסוכן. תעשה לו ככה, אומר לו לא, זה כאן מבזה אותו כבר. תגיד לא רציתי לקבל, לא יגיד לא יודע מה, הוא מפחד, לא יודע מה. הוא לא עובד בעבודה זרה, הוא מפחד בעבודה. הוא יזרוק את זה, מה? אומר הרמב״ם, אם חשש לאיבה, הרמב״ם כן חושש לאיבה, זה לא נכון מה שאמרנו. אומר הרמב״ם, אם היהודי חושש לאיבה, מה יעשה? ייטול בפניו ולא ייהנה ממנו. אם לא יוודע לו שהגוי אינו עובד עבודה זרה ואינו עבודה בה, רק אז יהיה מותר, אבל אם לא, אז יעשו. עכשיו אמרנו ששלושה ימים קודם עד של הגויים אסור להתעסק איתם. מה הדין אם העד שלהם, החג שלהם מתמשך עד שבועיים רצוף? אומר הרמב״ם, מונים מהיום הראשון, אז כל הזמן הזה רצוף, שלושה ימים, לא מהסוף, שלושה ימים מההתחלה. אז יהיה שבועיים ועוד שלושה ימים יעשו. דהיינו, 14 ועוד 3, 17 ימים יעשו. אומר הרמב״ם, האדומים, מי זה האדומים? הנוצרים, עובדי עבודה זרה הם, ביום ראשון יום אדם, ולפיכך אסור לשאת ולתת עמהם בארץ ישראל יום חמישי, יום שישי ושבת. ואין צריך לומר יום ראשון עצמו, שהוא אסור בכל מקום.
יש יום... בחוץ לארץ.
מה? בחוץ לארץ רק שבת וראשון. בחוץ לארץ יהיה קל. נכון? בחוץ לארץ רק שבת וראשון. יפה. בחוץ לארץ יותר קל לעמוד בו. יום שמתכנסים בו הגויים להעמיד להם מלך ומקריבים ומכנסים לאליליהם, זה גם כן נקרא יום עד שלהם. כי הם מצרפים את זה לעבודה זרה, אפילו שהמטרה שלהם זה לא עבודה זרה, המטרה שלהם זה להמליך מלך. אבל הם עכשיו עושים חינגות, בסוף. עושים חינגות לילוד שלהם, זה גם כן אסור. אבל גוי שעושה לעצמו עד, הוא מודה לעבודה זרה שלו, הוא מקלס את ה... משבח לעבודה זרה שלו ביום שהוא נולד, באמת הכי ברא אותו, הבובה המסכנה הזאת, שהוא יכול לחמץ אותה ברגע אחת,
היא ברא אותה. הוא עשה אותה לפני כמה זמן.
כן. הוא ברא אותה לפני יומיים, והיא בעצם ברא אותו. או ביום שהוא מגלח את הבלורית שלו, או את זקנו, או ביום שעלה בו מן הים, שיצא מבית האסורים. או יום שהוא עשה משתה לבנו, אז זה גם כן אסור, אבל אסור רק אותו האיש ואותו היום, וזה לא אסור שלושה ימים לפני. כי זה משהו פרטי, חז"ל אסור משהו כללי, באיש פרטי שעושה לעצמו עד והוא משבח לעבודה זרה, אז אסור רק אותו האיש ורק אותו היום בלבד. מה הדין יום שמת לאמת? אזכרה. אז אם עושים בו עד חינגות, אז גם כן אסור. אז זה אסור רק אותו יום, וזה לא אסור שלושה ימים לפני. סוף סוף זה הזכרה, זה לא... זה פחות חינגון. ועוד אומר הרמב״ם, כל הלוויה של גויים, שאתה רואה שעושים שם שורפים כלים ומקטירים, סימן שיש שם עבודה זרה, אסור להתעסק איתם באותו יום. סימן שיש שם משהו של עבודה זרה. גויים לא עושים קטורת סתם, ולא שורפים כלים סתם. סימן שזה אסור. עכשיו יום העד, עכשיו נגיד שיש יום עד, יום עד קבוע לנוצרים. אבל יש איזה, אתה יודע שהשכן שלך הוא לא משתתף איתם בך, הוא לא... הוא לא עובדים, הוא לא עובד, אז אומר הרמב״ם, כל אם אינו אסור יום העד אלא לעובדים בו בלבד, אבל הגויים ששמחים בו ואוכלים שותים שרים אותו מנהג מפני כבוד המלך אבל לא מודים בו מותר. אתה יודע שהשכן שלך חוגג את חג המולד, אבל הוא לא מאמין בזה בכלל, הוא סתם עושה את זה בשביל החברה, הוא כופר בזה, הוא לא מאמין הוא לא מאמין בעבודה זו, לא מאמין. אז השכן שלך הנוצרי, מותר לך להתנהג איתו כרגיל, הוא לא מאמין בזה, הוא עושה את זה סתם מפני הכבוד, מתבייש מהחברים שלו, ואתה יודע בפירוש, הוא אמר לך שהוא מאמין בזה בשטויות, אין בזה בעיה. עוד הלכה, אסור למכור לגויים דבר שמיוחד לעבודה זרה. אתה יודע שהגויים משתמשים בכלי מסוים להקריב אותו לעבודה זרה, להשתמש בו לעבודה זרה, אסור למכור את זה לגויים. למה? כי הגוי ייקח את זה לעבודה זרה, אז אתה מסייע בידי עובדי עבודה זרה. אסור. לעולם אסור. לא קשור לפני, מתחילת השנה אסור, אסור, אין איזה יותר. אלא אם כן זה לא מיוחד לה. אתה מוכר עגבניות, יכול להיות שבזה יעשו סלט ויגישו לעבודה זרה לאכול את הסלט. או לא יודע מה, יעשו בזה תקרובת, לא משנה. זה לא מיוחד בשביל זה. זה דומה למה שלפי ההלכה מותר למכור אוכל ביום התענית, תשעה באב. אולי החילוני אוכל את זה עכשיו, אולי, אבל אולי הוא קונה את זה למחר, אולי הוא קונה את זה לילד שלו הקטן, אז מותר, להבדיל, גם פה אותו דבר. אם זה דבר שמיוחד לעבודה זרה, אז ודאי שהוא לוקח את זה, הוא ישתמש בזה עוד שנה לעבודה זרה, אסור למכור לו. אבל אם זה דבר שתמשים בו גם לעבודה זרה וגם לסתם, אז מי אמר לך שהוא עושה את זה לעבודה זרה? אז זה מותר. זה לא נקרא מסייע, זה ספק, ספק מסייע, מותר. ואם הגוי מפרש לך שהוא רוצה עבודה זרה, אז ודאי שזה אסור, אפילו שזה עשוי גם למשהו אחר, תגיד, אולי הוא יחזור בו, לא. הוא אמר לך שהוא לוקח את זה לעבודה זרה, אז אסור. אז מה תעשה? תפסול את זה. הם לא מקריבים דבר פגום לעבודה זרה. אז הוא אמר לך שהוא רוצה לקנות נר לעבודה זרה, תמאח את הנר בצורה שאי אפשר לתקן אותה, הוא יבוא להקריב את הנר, יגידו לו סליחה זה מעוך, סרקו את זה על הפנים, אז מותר. כל מיני, הוא רוצה להקריב כוס לעבודה זרה, תעשה בזה איזה שקע, שהם יראו יגידו, זה שקע, קח את זה, מה אתה מביא את זה לעבודה זרה, לך מפה. זה יהיה מותר. תעשה את זה, אם אתה מכר לו כלי שפגום, זה מותר. אומר הרמב״ם, יש לבונה זכה ולבונה שחורה. פעם אמרו להקטיר לבונה בבית. מישהו אמר שזה סגולה לרפואה. לקחת לבונה של הקורונה. להקטיר אותה קטורת, להקטיר אותה, לשרוף אותה באש. זה מנהג של גויים. להקטיר. ויכוח הלכתי, שאלו את הרבנים מותר, הרבה רבנים התירו. אומר הרמב״ם, יש לבונה זכה, לא נכנס לזה, מה אנחנו לא יודעים. אומר הרמב״ם, יש לבונה זכה ויש לבונה שהיא לא זכה. אתה עכשיו למכור לגוי לבונה זכה, אסור. כי את הלבונה הזכה, הוא מקטיע עבודה זכה, אבל אם אתה מוכר לבונה מרובבת, לבונה זכה ולבונה שחורה. מותר. לא, אבל אולי הוא ילך... יברור, יעשה ברור, ייקח את הלבונה הזכה ויקריב אותה לעבודה זרה, זה לא חוששים שאולי. אתה מוכר דבר, הדבר איך שהוא ככה הוא לא ראוי לעבודה זרה, יזרקו לו את זה על הפנים, מה, תבאת הלבונה כזאת שחורה וצהובה ביחד, יעיפו לו את הכל. אז זה מותר. לא חשוב פעם, מסייע זה עשו בדבר ברור, לא בספק. אומר הרמב״ם, מה הדין למכור, אדם יש לו עריות בבית, רוצה למכור עריות, לדובים. או אקדחים, אדם רוצה למכור נשק, מותר למכור נשק או לא, ליהודי מותר, יהודי שלא עבריין, יהודי, לגוי אסור, אסור למכור לגוי אריה. יש ערבים עשירים, שמיילים שיש להם בבית, דובים, אריות, נמרים, לביאות, הכל, חיים באושר, שאין את הקדוש ברוך הוא ייקח להם את כל האושר, יעביר אותם לצדיקים. אז אסור למכור להם. יכול יום אחד להוציא את האריה, לך תאכל פלוני, לך תאכל את האיש הזה, יכול להזיק בו, אז אסור. אסור למכור להם אקדחים. אסור למכור נשק. המדינה מוכרת ערב רב, מוכרים נשק למדינות. גוי מוכר לגוי. אם זה באמת, לא חשוב, לא כל אחד שכינו... נקרא את ההלכה וזה אומר הרמב״ם כשם שאין מוכרים לגויים דברים שמחזקים מדיהם לעבודה זרה כך אין מוכיל להם דברים שיש בהם נזק לרבים, כגון דובים ועריות וכלי מלחמה, חרבות, שלשלאות, ואין משחיזין להם את הסכין. הרי בסכין הזה הוא רוצה לחתוך מישהו, גם זה אסור. וכל שאסור, ועד כדי כך תראה איזה חומרה, כל שאסור למוכרו לגוי, אסור למוכרו לישראל שחשוד למוכרו לגוי. זה כבר חומרה. אפילו מה שאמרנו שאסור למכור להם דברים של עבודה זרה, לבונה ודברים כאלה, אז אפילו לישראל אסור, אם יש לך חשד שהוא מסוגל למכור את זה לגוי. אסור למכור את זה לישראל חילוני שהוא יכול למכור את זה לגוי. וכן אסור למכור כלי נזק לליסטים ישראל. ליסטים ישראל, הוא רוצה למכור לו אקדחים, השם ישמור, הוא יכול להרוג בזה, אסור. אם זה הגנה עצמית, הבן אדם רגיל, מותר, הגנה עצמית, כי הבא להורגך השכם להורגו, אבל סתם לליסטים זה אסור. היו ישראל שוכנים בתוך הגויים, וכרתו להם ברית. מותר למכור להם כנש. למה? המלך אומר לך, אתה יהודי, בוא תייצר לי עכשיו 100,000 אקדחים, 100,000 רובים, מקלעים, תותחים, פגזים, מותר. המלך למה הוא רוצה את זה? המלך הוא לא נלחם איתך, אתה איתו ביחד. הוא רוצה להילחם איזה עם האויבים, להגן עליך ועליו מהאויבים, אז זה מותר. עיר שיש, או עכשיו תשמעו איזה חידוש הנורא והיום, עיר שיש בה עבודה זרה, אסור להיכנס בתוכה. מותר ללכת חוץ עלה. עיר שיש חוץ על העבודה זרה, מותר ללכת בתוכה. שמעתם איזה חידוש? הוא אומר הרמב״ם, שומע ישראל? שבא ישמע. רבי אברהם, שלום עליכם. אתה שומע מה אומר הרמב״ם? ברוך הבא. אומר הרמב״ם, עיר שיש בה עבודה זרה, אסור להיכנס לתוכה. אדם עושה טיול בחוץ לארץ, אסור לצאת בחוץ לארץ לטיול בכלל, השם מרחם, בר מינה. אבל הוא כבר גר בחוץ לארץ, הוא לא יוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, לטייל.
איפה יש עבודה זרה? רק בהודו.
אמרו שגם ברוסיה יש מלא עבודה זרה.
כן?
גם באוקראינה וכל מיני דברים, אני לא יודע. אז עיר שיש בה עבודה זרה, אסור להיכנס לתוך העיר אפילו.
אז אם
הוא... אפילו ללכת לטייל שם אסור.
אז הוא מה? אולי יש בה עבודה זרה, צריך לבדוק.
אני חושב הרמה שאסור, כן? צריך לבדוק. מהרמה שאסור להיכנס לתוך העבודה זרה. המהלך ממקום למקום, אסור לו לעבור בעיר שיש בה בדרך, אסור לו לעבור בעיר שיש בה עבודה זרה. אפילו בלכת בדרך שם אסור, עם הדרך מיוחדת, כי יחשדו אותו שאולי הוא הולך בשביל לעבוד עבודה זרה. אבל אם הדרך משם מגיעה לעוד מקומות, אז לא יחשדו אותו. רק במקרה, אז מותר, במקרה. אז מותר ללכת בדרך, אבל לא להיכנס לתוך בית, לתוך עיר שיש בה עבודה זרה. איזה חומרה הדברים האלה. אנשים שמרוב שהם מדוכאים בחיים, עמוק בלב, נראים לך מאושרים, חיוך מאוזן לאוזן כל הזמן, אבל באמת, הלב שלהם פחם. אין להם שמחה, מה?
כמה אחוז מהעולם ככה נראה?
כמעט כולם. אז אין להם ברירה, רק ללכת לטייל בשוויץ, בכל מיני מקומות, ועוד מקום. הלך, נהנה, התאכזב עוד יותר, נהנה קצר, התאכזב חזק, הולך לך לעוד מדינה, ועוד מדינה, ועוד מדינה, ועוד מדינה, וזה אסור. זה אסור. אדם הולך לטיול בחוץ לארץ, הוא יכול לחזור משם לא יהודי כמעט, מהטומאה שיש שם, השם ישמע, מה הרוויח? יכול 20 שנה לעבוד ולהפסיד את הכל, בפעם אחת. כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא שאנחנו גרים בארץ ישראל, וזוכים לקדושה של ארץ ישראל, קדושה של ירושלים. כמה שיותר אדם צריך לשאוף, לפחות לשאוף להגיע לירושלים, כמה שיותר קרוב לבית המקדש, יותר קדוש. השם יזכה אותנו. אומר הרמב״ם, זה חידוש גדול, מותר לבנות עם הגוי, ביחד עם הגוי לעזור לו לבנות בניין? מותר. אבל את הכיפה, שים כיפה על הגג. ושם עושים עבודה זרה. אז אסור לבנות הכיפה הזאת. אתה בנייה מותר עד הכיפה, אבל למה עד הכיפה מותר? עד הכיפה מותר, את הכיפה אסור. ואם עבר ובנה, שכרו מותר, כי זה לא הנאה מעבודה זרה, זה עבודה, זה הנאה בכיפה, הם שמים שם, תולים שם את האלוהים שלהם, עושים לו תלייה, עושים לו עונש.
מדובר על
המציא? מה?
על המציא מדובר פה?
לא יודע, כל משוגע עם העבודה זרה שלו, לא יודע מה. אז אסור לבנות את הכיפה הזאת, אתה מכין מקום לעבודה זרה. ואם עבר ובנה מותר, מותר, הכסף מותר בדיעבד, מה?
אבל משמע הוא עוזר בכלל, כתחילה, יגידו לו זה אסור.
זה השאלה, רואים שאת הבניין עצמו מותר לבנות, אבל את הכיפה, לסייע לגוי בבניית הבניין, לבנות איתו ביחד מותר, אבל לא את הכיפה, את הכיפה אסור. תראו, תבנה את הכיפה לבד, עד כאן. עיר שיש בה עבודה זרה, והיו בה חנויות מאותרות, זה שלן מאותרות. אסור להיכנס לחנות המאותרות, אסור לקנות בחנות, למה? כי האיתור שלהם זה עבודה זרה. אתה רואה חנויות עם פרחים, עם כל מיני קישוטים, זה לכבוד עבודה זרה. אסור להיכנס לחנות הזאת כלל. יכול להיות שהטעם הוא, אז אומר הרמב״ם, חזקתן שבגלל עבודה זרה נתעתו, ואסור ליהנות בכל מה שבתוכן אסור ליהנות. כל התכולה של החנות אסור ליהנות. שהוא אומר לך, קח בחינם, קח כוס מים, קח בקבוק מים מינרלים, אסור.
זה אני הולך לשוק העיר העתיקה.
עיר העתיקה זה ישמעאלים, לא, זה לא עבודה זרה.
יש גם וגם.
זה היה מאוד...
ישמעאלים עובדי עבודה זרה, ישמעאלים.
יש גם וגם.
יש ישמעאלים עובדי עבודה זרה, שם יש גם שנוצרים בעיר העתיקה.
בטח,
יש גם. אם זו חנות מאותרת, שאתה יכול להגיד שגם היום האיתור זה לכבוד עבודה זרה, אז אסור ליהנות. השאלה אם זה ככה, כי יכול להיות שהטעם של הרמב״ם, בגלל שמעלים מכס לעבודה זרה, הם לוקחים מזה מכס, אבל היום זה לא שייך המכס הזה. זה לא מפורש ברמב״ם, מה אתה?
מה פסקים לך לגבי נוצרים? עבודה זרה
ועבודה זרה? ישמעאלים לא, נוצרים כן. השאלה מה היום? היום הם בכלל לא שום דבר, לא יודע. לא יודע מה המציאות. כמעט ואין.
רק בחוץ, זה בארץ המדינה.
זה שמאמינים במה שמאמינים, זה נקרא.
השאלה לא קשור מאמינים, מה הם עובדים? עובדים עכשיו משהו, עובדים צלב, עובדים, לא עובדים, כן, זה השאלה. אם הוא עובד צלב, הצלב שלו זה עבודה זרה, את מה הוא עובד? הוא עובד משהו שהוא לא עובד כלום. לא פה עכשיו על עבודה, לא על אמונה. זה עוד עניין. אחד שמים והוא לא עובד כלום, הוא מאמין והוא לא עובד, הוא לא עובד כלום.
הפסל הזה, זה מה שמשתחווים
ועובדים
ומתפללים אליו.
אז הם כן עובדים. אומר הרמב״ם, מוכר ביתו לעבודה זרה, דמיו אסורים בהנאה. אדם מכר את הבית של עבודה זרה, עשה איסור, וזה נעשה את כל הכסף, מה יעשה? מיליון דולר שילמו לו, הביאו לו מזוודה, מלאה דולרים. אפשר להכניס מזוודה אחת מיליון דולר? אני חושב שכן. מזוודה מפוצצת, ישר להכניס מיליון דולר. כאילו מזוודה אחת מלאה דולרים. חייב לקחת את כל המזוודה, להשקיע אותה בים המלח. בתנאי שהים המלח עמוק, כי ים המלח של היום הוא לא עמוק, זה לא שווה כלום. להשקיע אותה ב...
זה פשוט לשרוף.
היום גם, היום יש צריך לשרוף את זה. את האפשר לשים בים. כי אם הוא, היום אם תשים את זה אפילו בים התיכון, יבוא מישהו יוציא את זה בסוף. היום יש את כל הכלים להוציא את זה, זה לא יעזור. אפילו בים המלח זה ש... היום שלה מותר להליך לים המלח, הוא אומר שהמלח מעכל את זה. טוב, אז זה לא חשב. יפה. יכול להיות. יפה. סברה יפה. השאלה לא בכל דבר אפשר להגיד את זה. טוב.
בסדר. למה צריך את האפר גם בים המלח? איפה זה מפזר ברוח?
כן, שפזר אותו. שלא יהיה משהו, שלא יישאר זכר. כי גם האפר אסור בהנאה. אחרי ששרפת, הגחלים אסור בהנאה, האפר אסור בהנאה. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. אפילו משהו הכי קטן אסור לבין זה.
אם
הוא אוכל
את הבית שלו בשוגע.
מה? זה אסור בהנאה. מה זה יעזור בשוגע? זה אסור בהנאה. תשמע מה אומר הרמב״ם. גויים באו ליהודי, זרקו אותו מהבית, שמו לו את הכסף וגירשו אותו ועשו שם עבודה זרה. מה יעשה בכסף? מותר ליהנות. הוא לא עשה עבירה. הוא לא מכר לעבודה זרה. הוא לא קם ועשה שתגיד שהכסף נעשה. לקחו לו את זה בכוח, שיקח את הכסף לפחות, מה יעשה? יזרוק את זה לים המלח, יפסיד, זה מותר. אם אנסו אותו למכור, מותר. עכשיו, היה להם הלוויה של יהודים רצו לעשות חלילים, היו עושים חלילים וכולם בוכים, שעתיים בוכים. חלילים מרגשים מאוד. בוכים, בוכים. לא אין חלילים רק של עבודה זרה, חלילים של עבודה זרה, אסור להשתמש בהם. אסור לחלל בחלילים של עבודה זרה. למה? תגיד, כל מראה ואח אין בו מעילה, להבדיל בצד הקדושה, ואדם שתוקע בשופר, מודר בהנאה, יוצא ידי חובה. למה? כי הוא לא מודר הנאה מהכל. הכל אין בו ממש. אז גם פה, לא, זה אסור. זה נקרא הנאה, ואסור לחלל בחלילים של עבודה זרה. ההולכים ליריד של גוי ולקחו מהם בהמה, עבדים ושפחות, בתים, שדות וכרמים, מותר. זה לא קשור לעבודה זרה. עכשיו יש לך חנות. אתה יכול לדע, מותר. אבל... בתנאי שהוא לא משלם. אדם שהולך לגוי, חנות של גוי, הלך לאומן, ויש שם גוי שמוכרים צעצועים, והוא קנה מהם, מותר לקנות מהם. בתנאי שהם לא מעלים מכס לעבודה זרה. אם מעלים מכס לעבודה זרה, אז כל מה שאתה קונה אתה נותן 17-18% לעבודה זרה. אז אתה משמש לעבודה זרה, אסור לקנות מהם. אבל אם לא, מותר. ואם עבר ולקח, בחנויות שנותנים מכס לעבודה זרה, את הבהמה צריך לעקר, לחתוך לה עד הפרסות. ואת העבד, קנה ממנה עבד, צריך, אסור להשתמש בו. ואפילו נפל לתוך בור, לא מעלים ולא מורידים. אל תהרוג אותו, ואפילו הוא נפל לתוך בור, אסור לך להציל אותו. כי זה עבד שנקנה בכסף שנהנה לעבודה זרה. זה צריך להבין את ההלכה הזאת. הרב משה מאיר שאל, צריך להבין מה הפירוש. אתה רוצה את הבהמה, תהרוג אותה, תשחט אותה, תחתוך אותה חתיכה, תזרוק אותה עליה מלח. אבל מה הפירוש? שהבהמה, אתה מעקר לה את הפרסות. ככה כתוב בנביא שהיו עושים, היו מעקרים, שדבר שלא רצו לנות ממנו. אבל זה עדיף מצער בעלי חיים, לא עדיף ככה, מה?
מה זה להקר? שלא תוכל ללכת?
חותך לה את הפרסות מן הרקובה ולמטה.
זאת אומרת שלא תוכל ללכת.
אז היא לא יכולה ללכת, ואז מה? לא עדיף לחתוך אותה, לשחוט אותה. יש צער בעלי חיים בשחיטה, צריך להגיד. זה נדון בראשונים, מחלוקת ראשונים, יש צער בעלי חיים בשחיטה או לא.
אבל ודאי פחות מ...
כן, זו השאלה, זו השאלה.
אסור לשחוט אותה ואחרי זה להכיר
אותה? לא. השאלה למה אתה צריך להכיר אותה ולתת לה למות לאט לאט? תשחט אותה. לא שחיטה כשרה, שחיטה פסולה. לא משנה, לא בשביל לאכול אותה, ותחתוך אותה, תשרוף אותה, ותעשה ממנה אפר, זרוק אותה, למה לצייר אותה ככה?
לא, אבל תשחט אותה שחיטה כשרה.
לא, אסורה בענה.
רק שחיטה כשרה, ותעזוב אותה.
אבל אסורה בענה. לא, אבל בסדר. תן לה בשר שיתרקב. בסדר? עוד הלכה. זו הלכה שמצויה. גוי שעושה מסיבה, אסור לשתות שם אפילו קפה. אסור לשתות קפה בבית של הגוי. אם יש איזה, פעם היה איזה מנהג מתונף, שמביאים בדואי שמכין קפה בחתונה, מישהו סיפר לי, ברוך השם אנחנו רואים את זה, מישהו סיפר לי, וכולם עומדים בתור כמו מסכנים לקבל איזה כוס קפה מהקפה שהבדואי הכין. איי איי איי, תטעום את הקפה של הגוי. אם זה בבית של הגוי, אסור לשתות קפה, אסור לשתות בבית שלהם, אפילו קפה. ככה חז"ל גזרו.
בישול?
בעיה קשה. לא, לא מצד בישול. זה עולה לשולחן מלכים, יש בישול אחרי בישול, זה כמבושל, זה פתאום של הפוסקים, הבעיה לא מצד זה. יש לזה כנסת הגדולה, ברכי יוסף, בן איש חי, כולם מדברים על הנושא הזה. על קפה של גויים. מצב שזה לא מצד בישול, גם מצד בישול גויים דניים, אבל נגיד ש... מה בישול גויים? זה גם מבושל, זה לא, גם לא לשולחן מלאכים אולי. אז מה נעשה? אז אסור מצד שאסור לך, אסור גוי שמגיש לך אוכל בבית שלו, מגיש לך שחר אפילו, אסור לשתות את זה. אומר הרמב״ם, גוי שעשה... מה?
עשנו גם המלח, עצרנו שם, ביקשנו לגוי שם, שישה, אחד שמוכר את הציצים. מבין את זה לאשתי, אתה רוצה את הציצים, מותר לקנות את הציצים.
שהיית את זה בבית שלך שאתה
יודע. הציצים מותר לקנות אצל הגוי, אצל
הערבים. הוא לא מעלה מכס לעבודה זו, למה שיעשו?
כן, אני שואל, אולי נמצא איזה משהו.
לא, מותר.
אז ביקש ממנו קפה שם, גם כן. הכין לו קפה.
אסור לשאול את זה בבית של הגוי.
מה זה בית?
לא בבית שלו. גוי שעשה משתה לבנו, עשה חתונה, תראה מה עשו. מזמין אותך משום דרכי שלום, אסור ללכת. אסור לך לאכול שמה. הוא אומר לך, תשמע, אני עושה לך חדר נפרד, נותן לך לאכול בחדר, אוכל כשר, שתביא אותו מהבית, בסדר? הבאת אוכל מהבית, תוכן שמה משביל מרית עין, אסור. אסור להשתתף איתם בשמחות שלהם. לא. אפילו לאכול הישראל במשתה של החתונה, של הגוי, מהאוכל שלו, גם כן אסור. ממתי אסור? שנה לפני, אפילו חצי שנה, ממתי שהוא מתחיל לעשות צעודות לכבוד החתונה, כבר אסור לאכול שם. ועוד 30 יום אחרי, ואם הוא אומר שזה לכבוד החתונה, 12 חודש, שנה שלמה אסור. כל זה עשתה התורה הרחק לפני עבודה זרה, שנאמר בתורה, וקרא לך, ואכלת מזבחו, ולקחת עמנותיו לבניך, זנור, אחמנה יצחן, אחמנה יצחן.
אבל אם זה
ישמעאלים. פשט הרמב״ם שישמעאלים גם כן עשו, הוא כתב גוי שעשה, שלח גורסים ברמב״ם, עובד כוכבים שעשה, פה ברמב״ם, בספר הזה כתוב גוי, אולי זה הכוונה עובד כוכבים, ישמעאלים לא עובד כוכבים. פשוט שהרמב״ם היה נראה אפילו ישמעאלי, אבל הרמב״ם בספר המצוות כותב את ההלכה הזאת מפורש רק על עובדי עבודה זרה. הרמב״ם כותב, לא יודע, לא זוכר, הרמב״ם כותב מפורש האיסור על עובדי עבודה זרה. פלא. זה יהיה ראיה, יש על זה הליכות עולם. רבנו עובדיה יוסף, הוא כותב שזה נאמר גם בנוצרים וגם בישמעאלים, זה אסור. אבל באבי העומר, חלק י', הרב כתב תשובה שאפשר להקל בזה, אם זה משום איבה, הרב עושה ספק ספקה ומקל בזה. משום איבה. עשו של ההלכה שזה אסור, אבל הרב התיר את זה. בגוי שישמעאלי, שמכירים אותו, וזה עשה שם כמה קולות וצירף את זה, והלכה למעשה התיר את זה. תראו שם, זו שאלה גדולה בחגים של הרמדאן. יש יהודים שגרים בחוץ לארץ, שהיהודים מזמינים אותם לשבת ביחד אחרי הצום ולשתות כוס קפה וזה. אז אסור לשתות כלום בבית הגוי, אסור. הוא לא עובד עבודה זרה, זה שם המהלכה, אני לא יודע מה אחת הלכה בית, אני לא יודע, אני יודע שזו התחבטות גדולה וקשה. האם לסמוך על אבי עומר שם או לא, שאלה. יש איבה, לא איבה.
קפה זה עולה.
אסור לשתות בבית הגוי, זה אפילו, זה לא קשור. בחתונה, במשתה של גוי, אסור אפילו אם הבאת את האוכל מהבית שלך, אסור. ועוד יש איסור לשתות, גוי שהביא לך שחר לשתות. אסור לך לשתות אפילו שחר קשה, זה בתוך הבית שלו אסור. אסור לשתות. תצא בחוץ, קח את זה לבית, שתה את זה שם, לא פה. לא בבית שלו, נושא קירוב דעת, אסור שיהיה קירוב דעת. אומר הרמב״ם, בת ישראל לא תניק בן של גוי. למה? כי מגדלת בן לעבודה זרה.
נשמע לי?
ולא תיילד את הנוכרית, כי מולידה בן לעבודה זרה.
נשמע לי?
שאלה טובה, הבנתי, שאלה טובה. שאלה טובה.
אם נעשו כל האחיות
שיש לך. ממש שאלה. או, בסדר, זה מותר, זה אין מה לעשות. אם בא לך עכשיו, היה תאונה בשבת, הגיע גוי לבית חולים. לא מטפלים בו, מטפלים בו. מה, מחלל שבת? כן. אם לא תטפל פה, גויים בחוץ לארץ ישמעו רופאים ויתחילו להתנקם בחולים יהודים. אתה עושה ואתה מכוון בשביל להציל חיילים יהודים. זה מותר. שלום עליכם רבי יצחק, השם ישמור אתכם. שיהיה בריא. אבל אם היא מבקשת ממנה שתיילד אותה בשכר, מותר משום איבה. משום איבה, יתירו, מתי שהיא עושה את זה בשכר, אז זה נקרא לתולדת עצמה, שהיא רוצה לקבל שכר, זה מותר. כן. ומניקה, מותר לנוכרית להעניק ילד יהודי? השם ישמור איזה צערה יהיה לו מהחלב של הגויה הזאת, אבל מכרתי זה מותר. ואולי רק יש חשש אחד שתהרוג את הילד הזה. אז אם בתוך הבית של הישראל מותר. מכרתי זה מותר, עזוב עכשיו חומרות, זה לא טוב, זה לא זה, זה לא כזה וכולי וכולי, נכון? צריך להיזהר מזה, להישמר מזה, מה זה חלב של הגויה, מה היא אכלה והיא גויה וכולי, נכון, אבל מכרתי זה מותר.
איזה ספק הוא שאלה?
כן. משה רבנו לא רצה לנעול. איך היא שלחה אותו? אשתו נינוס.
מה של רבי, הרי הם התחלפו שם הילדים.
זה חיניקה אותו?
רבי ואילו חברים. בגלל שהיא ענק מהאימא של הרבי.
נו.
לא דחפורים לה, אבל...
נכון, נו.
אז הנה, תראה מה הוא יצא.
נו.
היא ינקה אותו, ותראה מה הוא יצא, הוא אהב את התורה ואהב את עם ישראל.
אתה אומר שדווקא יעניק גויים והם יחזרו בתשובה?
לא, לא אשר יחזרו, לא שאני אעשה את זה.
מה השאלה?
זה קרה מקרה, ותראה מה יצא.
קרה מקרה, יצא משהו טוב, כן? והיה מותר להעניק אותו, אבל כתוב שאסור להעניק בן של גויה.
אז הנה, איך פה?
כי היא רצה להציל את הבן שלה. אם עכשיו הוא בוכה והיא תכעס עליה, זה מותר, זה ודאי שזה מותר. זה חד פעמי, לא מגדל אותו גם כל
הזמן. כן, זה לא מה שהיא
הולכת לעשות. זה מותר. מי היה? זה פרשת השבוע שלנו, שרה, העניקה בנים שרה. לא האמינו ששרה העניקה. מה עשה? כל התינוקות באו והעניקה את כולם. ומה יצא מכל התינוקות האלו? כל הגויים האלה התגיירו. הסברנו, אמרו שמאיר. חידוש יפה, ששרה אמנו אמרה זה עבירה, למדנו ברמה שאסור, בגמרא, זה אסור, נכון? אז היא אמרה, מה, יהיה פה עבירה, התפללה עליהם שהתגרו, ואז כולם התגרו. כל אותם תינוקות.
אז נגיד אותה אמא שזה התפלל עליהם.
העניקה בניסה.
על סמך העתיד, העניקו אותם עכשיו?
לא, העניקה, לא, זה בתור וורט, לא בתור פשט. העניקה בנים שרה, עשה לקדש עם שמיים, העניקה אותם חד פעמי, זה לא בעיה, זה לא גידלה בנבוד הזה. אם לא הייתה מניקה, אמא שלה הייתה מניקה. זה לא שאלה בכלל. להעניק הכוונה היא לא בחד פעמי שעכשיו היא יכולה, יש לה איזו סיבה מסוימת. הכוונה שהיא מניקה אותה, אם היא לא תעניק אותה, היא קשה למצוא, ומישהו אחר, ויכול להיות שהוא לא יוכל לשרוד. היה תינוקות שלא שורדים אז. זה לא כמו שיש מטרנות. היום גם יש מטרנות, יכול להיות שזה לא כזה נפקא מינה.
עליה שלום, אמא שלי, בחוץ לה, הייתה מניקה לכל מיני נשים צעירות שילדו ולא... אז היא הייתה...
הצלת נפשות.
על יהודים שם, לא...
אני יודע אחד שפעם אחת ינק בטעות מאיזה אישה לא כשרה ונהיה חילוני. לא יודע בגלל זה, אבל אי אפשר לדעת, מישהו אמר ככה. צריך לדעת מה ההלכה ומה חסידות. אסור לערבב ביניהם. חומרה, חסידות, קדושה, אבל צריך לדעת ההלכה גם. לא לעשות את
זה
הלכה.
זה רק סייעתה, חלב שיענק. הבחירה נשארת תמיד אצל האדם.
כן, ברור. נכון. ההולכים לתרפות, אתה רואה גוי שהולך לעבודה זרה, אסור לך לדבר איתו. אסור להגיד לו, אסור לדבר איתו שום מילה. בדרך לעבוד את העבודה זרה שלו, נוסע לעבודה זרה, אסור לדבר איתו כלום. ואם הוא חוזר, מותר. אלא אם כן הם קשורים זה בזה, כי יכול להיות שאתה תגיד לו שלום, הוא ילך ויחזור בחזרה, יגיד תודה רבה לעבודה זרה שאמרת לו שלום. או שהוא עוד, הוא לא ידעתו לחזור עוד מעט, אתה רואה אותו הולך עם מישהו ביחד. שתיים ביחד, למה הם ביחד? גם מה, אתם תלכו הביתה, לא, יכול להיות שהם הולכים ביחד לאיזה מקום ורוצים, ויחזרו עוד מעט. אבל ישראל שהולך לתרפות, הולך לעבוד עבודה זרה, בהליכה מותר לדבר איתו. אולי הוא יראה שיהודי מדבר איתו מהלב, הוא יחזור בתשובה. אבל בחזרה אסור לדבר איתו. הוא יכול לחזור בחזרה ולהודות עבודה זרה, תראה, בזכות שעמד עבודה זרה, דיברו איתו יפה. ישראל משומד, בין בהליכה ובין בחזרה עשו. דבר איתו, תאיר לו פנים בהלוך, הוא לא יחזור בו ללך עבודה זרה. כן, מה?
למדנו שמין ואפיקורוס, אסור לדבר איתם.
אסור לדבר איתם, איי איי איי. איפה למדנו שדבר עם אפיקורוס?
הכל הקודם.
אסור לדבר איתם?
אסור לדבר איתם.
נכון, ככה למדנו, אה?
לא רק
על מסע ומתן? פה מדובר שאתה רוצה לקנות ממנו משהו, אתה צריך אותו.
אולי זה לא
רוצה לקנות, אתה רוצה סתם לדבר משהו שאתה צריך אותו אפילו, אסור. אסור להתעסק איתו, כלום.
אולי עבודה זרה זה לא נקרא מין, לא בהכרח זה נקרא מין. אולי עוד שמאמין גם בשם. מה שעובד עבודה זרה זה מכריח...
מה שאתה אמרת אסור לדבר איתם זה למדנו ברמה פרק, עבודה זרה פרק ב' על אחרי ישראל שעבד עבודה זרה הוא כגוי לכל דבריו. הוא משומד לעבודה זרה, משומד לכל התורה. אוכל המיני מישראל, לא קשור לעבודה זרה. מיני, אפילו שלא עובדי עבודה זרה. אינם כי ישראל היה דבר מן הדברים, ואין מקלים אותם בתשובה לעולם. והמינים, אתרים, מחשכה, מחשבות ליבם בשכלות ודברים שאמרנו שזו רפואה, ואסור לדבר איתם. אסור לספר עמהם ולהשיב עליהם תשובה כלל. האם הכוונה של הרב אסור לדבר איתם אפילו דברים שמה בכך, או רק ויכוחים באמונה, ויכוחים בדברים האלה. הפשט של פרק ב' על החיים. זה לא מפורש ברמב״ם. הפשט לכאורה שאסור לדבר איתם שום מילה, כלום. יכול להיות שהכוונה לספר עם הכוונה לנושאים האלה, כמו שהיה מסיים על הוויכוחים. טוב שזכרתם את זה.
מה פשט בהתחלה?
אנחנו אמרנו את זה.
מה פשט, מה פשט הזה?
כן, אני יודע, זו שאלה, כן. הרי אמרו לכל דבריו, זה לא דווקא, אם הוא יקדש אישה, קידושיו לא קידושים, עדיין שקידושיו קידושים, ישראל משומד.
במה הוא אינו כי ישראל שעובד עליו?
כן, כן, זה לא דווקא, לא דווקא. אינה, הכוונה היא דוגמה, עבודה זרה של ישראל. ישראל שעשה עבודה זרה, היא לא נאסרת עד שיעבוד אותה. גוי שעשה עבודה זרה, היא נאסרת מיד, נכון? אז הוא יש לו דין של גוי. שעשה עבודה זרה, היא נאסרת בהנאה מיד. הלשון של הרמב"ם זה פלא. הרמב"ם ככה חותך. אינו כישראל לשום דבר. אז נגמר. אז אשתו לאשת איש. זה לא ככה.
רגע, מה למדנו שצריך להשמיד את עיר הנידחת, עיר המוסתת?
לא, זה עיר הנידחת זה רק אחרי פסק דין. זה רק אחרי פסק דין סנהדרין, אין את זה.
אבל ברגע שיוצא מכלל ישראל, איזה פסק דין יש
עליו? כן, לא, בסדר. אתה רואה שהלשון של העם זה לא דווקא. ודאי שזה לא דווקא. ודאי שקידושיו קידושי, לפחות מה שקידש כבר בעבר זה כן קידושי, זה לא. יש אומרים שלא, זה מחלוקת בגאונים, מכאן ולהבא. ועל העבר, מה אשתו היא אשת איש, היא לא אשת איש. תוספות מביא את זה, זה גאוני שהוא כבר בתוספות. הרמב"ם לא פסק מהגאוני, זה לא יכול להיות. הלשון לא דווקא. הלשון של הרמב"ם זה לא דווקא. רואים, גם ברמב"ם מותר להגיד לא דווקא ברמב"ם. אנחנו צריכים להזדרש, יש לנו עוד...
יכול להיות רק שמין, כן שעובד עבודה זרה, זה לאו דווקא מין. עוד שהוא גם מאמין בשם, והוא גם עובד מאמין בעבודה זרה. אז זה לא נקרא מין
לו. זה לא נקרא מאמין. לא אני באחדות השם, שלום לבדו. לא יודע אם זה נקרא מאמין. ישראל שהלך ליריד של גויים בחזרה אסור לשאת ולתת עמו. שם העבודה זרה, תראה מה זה, איזה אסור. ישראל הלך ליריד של גויים, הוא חוזר, אסור לך לקנות ממנו שום דבר. אולי הוא קנה שם עבודה זרה והכסף שלו נאסף. כל הכסף שיש לו ביד אסור, כי זה דמי עבודה זרה, דמי עבודה זרה הכל אסור. אמן, דמי עבודה זרה ביד ישראל אסורים, ביד גוי מותרים בהנאה. ולכן מותר לי, אפילו גוי שחזר מהבית של העבודה הזרה, יוצא משם, מותר לך לעשות איתו מסחר בכסף. הכסף שלו לא נסחר בהנאה, רק של ישראל זה אסור בהנאה. ואין עושים ונותנים ישראל רבה מן התרבות, וכל שכן עם המשומד שאסור אפילו בהליכתו, כל שכן בחזרתו שאסור. טוב, יש לנו עוד הלכה שאסור לכרות ברית לעובדי עבודה זרה. השאלה, מה גורסים ברמב״ם? אין כורתים ברית לגויים, או אין כורתים ברית לעובדי עבודה זרה? ישראל שעובד עבודה זרה, מותר לכרות איתו ברית או לא? פרשת השבוע, אברהם אבינו כרת ברית עם אבימלך, לא כרת ברית, עשה איתם צחוק מדרכי שלום, מה היה? שאלה של המפרשים. המפרשים שואלים את זה. אין כורתים ברית לעובדי עבודה זרה כדי ש... הרמב״ם מדבר עכשיו עוד עניין. זה קשה להבין את הלשון של הרמב״ם. סתם אדם כורת ברית, עושה שלום, ברית ידידות, זה אסור, או שהרמב״ם... ככה אפשר לפרש. בספר המצוות, הרמב״ם כותב שהזהירנו מכרות ברית עם הכופרים ולהבטיחם על כפירתם. מה משמע? לא. שבעה עממים. והוא אומרו יתאה לא תכרות להם ברית. אז רק שבעה עממים? פה לא כתוב שבעה, פה כתוב גויים. עובדי עבודה זרה. אומר הרמב״ם שהאיסור הוא לא רק בארץ ישראל, גם בחוץ לארץ. פה כתוב רק שבעה עממים בחוץ לארץ. לא ברור פה מה כתוב פה. לא ברור. יש איסור אבל לכרות ברית עם גוי ולהבטיח לו שאתה תהיה איתו בשלום.
פה כתוב
שבעה עממים. איפה כתוב?
פה בגרסה כאן.
יש פה גרסה שבעה עממים? איפה אתה קורא לך? ברמב"ם הזה? אז פה לא כתוב, פה כתוב אין כורתים ברית לעובדי עבודה זרה כדי שנעשה עם ברית שלום ונניח אותם לעובדה, לא נניח אותם בארצנו. אתה אומר שלום, תן לו להמשיך את החיים שלו כרגיל, זה אסור. למה? או יחזור מעבודתה או יהרג. אסור להשאיר גוי חי בכדור הארץ שעובד עבודה זרה. יש רמב"ם בהלכות מלכים שאומר שיד ישראל תקפה, צריכים ללכת בכל כדור הארץ ולקפות את הגויים לקבל לא רק עבודה זרה, לא לעבודה זרה, גם כל שעה מצווה בנוער, זה כתוב גם פה. ואסור לרחם עליהם שנאמר לא תכונם. אסור לרחם על מי שעובד עבודה זרה, אסור לרחם עליו. לעשות לו צדקה. הוא אומר, תן צדקה, הצדקה אסור. אסור לרחם עליו. אם ראה גוי עובד עבודה זרה, עובד או תובע בנער, לא יעלנו. ראו לקוח למוות, לא יצילנו. אבל לאבדו ביד או לדוחפו לבור, אסור. מפני שאינו עושה עמנו מלחמה. אסור לך להרוג אותו, מה זה? אסור דורייתא שלא תרצח. נאמר גם על גוי. אנשים לא יודעים את זה. כן, אסור לרצוח גוי. עושה איתך מלחמה, זה בא לך שרוגו, אבל סתם. באמת דברי אמורים בגוי. אבל מוסרי ישראל, מוסר של ממון, רק ממון, או מינים, או אפיקורסים יהודים, מצווה לאבדן ביד, או להורידן עד באר שחת, פני שהם מצירים לישראל ומסירים את העם מאחרי השם. וואי וואי וואי, עדיף שלא נפרש מה כתוב. מה שהבליקה, קראנו את הלשון של הרמב״ם, אז אין מה להגיד. גוי, שעובד עבודה זרה, אסור לך להרוג אותו בידיים. אז הוא שלום, לא תרצח. אבל יהודים וכו'. שם רשעים ירכב, אומר אמנם. מכאן אתה למד שאסור לרפות עובדי עבודה זרה אפילו בשכר. ואם היה מתיירא או שחושש משום איבה, אין מה, מותר בשכר בחינם אסור. גר תושב, הואיל ואתה מצווה לאחיותו, מרפין אותו בחינם אפילו. גר תושב שקיבל עליו, שלא לעבוד שם יצא בנוח, אבל אין גר תושב נוהג, רק בזמן שהיובל נוהג. אסור למכור לגויים בתים ושדות בארץ ישראל. בארץ ישראל אסור למכור לגוי אפילו שדה. אסור למכור בית לגוי, ואוי ואבוי אלה שמוכרים להם. יש שאלה באקו, היה שם שכונה שכבר התחילו להשתלט גויים, הוא לא יכול לגור בבית שלו, מה יעשה? הוא לא ימכור איזה לגוי, יקחו לו את הבית, לא ישאלו אותו בכלל. אז התירו למכור את זה. זה כאב לב. אז האנשים משוגעים, התפתו למכור לגויים, ואז כל השכניה שם הוא ככה בגויים, הלכו מחור. זה אסור אבל. אסור למכור לגוי, לא שדה, אז איך עושים יותר מחירה? כי זה לא מחירה קבועה, זה לזמן. וסומכי שזה ישמעאלי, שבישמעאלי מחלוקת ראשונים גדולה, אם האיסור למכור זה רק לכל גוי או רק לישמעאלי. או רק לנוצרי. אומר הרמב״ם, ומזכירים להם, בסוריה מוכרים להם בתים אבל לא שדות. בסוריה, בארץ ישראל אתה יכול להשכיר בית לגוי אבל לא שכונה, שלא יהיה שלוש גויים רצופים, שלוש בתים רצופים של גויים, יכולים להשתלט. אחד פה, אחד שם, רק להשכיר ועלמא מותר, לא למכור. בסוריה מזכירים להם שדות, שדה זה יותר חמור, למה? כי שדה זה גם אתה מפקיע את המעשרות וגם אתה נותן להם חניה בקרקע של ארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ מותר למכור לגויים בתים ושדות, כי זה לא ארצנו, ארץ ישראל זה ארצנו, אסור למכור לגויים שדות וכרמים, אז להחזיר שטחים גם כן אסור, אלא אם כן זה סכנת נפשות, זה משהו אחר, זה לא קשור, זה נידון של גדולי ישראל קשור. אומר הרמב״ם פרק י' הלכה ד', אף מקום שהתירו להשכיר, לא התירו להשכיר, אסור להשכיר לגוי דירה. אתה יכול להשכיר לו מחסן, לא דירה, למה? תשכיר לו דירה, הוא יכניס עבודה זרה לבית שלך, זה בית שלך. ואתה עובר על איסור דאורייתא ולא תביא תועבה אל ביתך. אז אסור להשכיר לו בית דירה, רק מחסן, נשים שם דברים, אבל לא בדירה. אבל משכיר להם, ואין מוכרים להם פירות.
אם יש שם טלוויזיה.
יש בעיה להשכיר לחילונים? שאתה יודע שיהיו עשו שם דברים בטובה?
יש בעיה להזכיר לחרדי שמחזיק אייפון? צוחק, לא יודע. אתה יודע מה מישהו סיפר לי? מישהו סיפר לי שאבא שלו הלך מחוץ... תראה מה זה יהודים צדיקים. אבא שלו הלך לנופש שבוע. הוא נכנס לבית של אבא שלו, היה להם טלוויזיה, מסך ענק, משהו רציני. הוא הוציא את המסך, שם אותו בחדר, קנה תמונה משולשת. רבי יעקב אבוחצירא, רבי מאיר אבוחצירא ואבא סאלי, תמונה ענקית ב-500 שקל, שם להם על הקיר במקום הטלוויזיה. חזרו הבית, הם לא העיזו להוריד את התמונה ולשים את הטלוויזיה.
מי החברים?
לא, מסורתיים. ככה עשה להם. שיהיה בריא, השם ישמור אותו ואותה. אמן. כן, עבר את הקורונה כזה, אז כן. השם ישלח להם רפואה שלהם מהבריטה. ברוך השם, מרגיש טוב. טוב, הלאה, אומר הרמב"ם, תשמעו איזה הלכות חמורות, איזה הלכות חמורות. אסור למכור לגוי פירות ותבואה שמחוברת לקרקע, זה כאילו מכרת להם קרקע, רק פירות תלושים אותה. או על מנת לקוץ וקוצץ, כי אסור לתת להם חניה בקרקע. עוד אומר הרמב"ם, אסור לספר בשבחו של גוי! אתה אומר, טראמפ הזה עם איזה גיבור, איזה חכם, איזה עשיר. אסור, אתה עושה איסור דאורייתא, לא תכונן! אסור לשבח גוי, בשום דבר, לא ביופי, לא בגבורה, לא באושר, לא בחוכמה. אסור לשבח גוי, למה? אתה משבח אותו, אז יהיה לו כבוד, יהיה כבוד, ילמדו ממנו, ואסור לתת כבוד לגויים.
איזה
שעצר שם פתוחה. לא, מחילה, לא אתה, אבל... הדלת שם פתוחה, ואולי שם.
איזה שיצר לראות את
המלך? מה? לא, לראות את הכבוד של המלך שמגיע, זה מותר, זה מצווה לראות את הכבוד, לראות אחר כך את הכבוד של מלך המשיח, את ההפרש. זה לא קשור, אתה... אתה לא מכבד, אתה לא מספר עכשיו בינך, אנשים שואלים אותך, אתה מכבד את העוצמה שלו, של הגוי הזה, זה אסור.
גם אם הוא מת אבל?
הוא שואל מה הדין בגוי מת.
שמה?
רוצה לשבח גוי מת. שאלה יפה. יכול להיות שאסור.
לא לשבח אותו, להגיד שם
רשעי
מרכב.
מה ההבדל?
זה פחות אפשר ללמוד ממנו, סוף סוף הוא מת, אבל אם יודעים שהוא עובד עבודה זרה. השאלה היא זה נאמר רק על גוי שעובד עבודה זרה או לא עובד עבודה זרה. יש היום אנשים שהם לא עובדים עבודה זרה, הם עובדים את השטן בעצמו. זה עובדי עבודה זרה הכי גדולים. השם ישמיד אותם, אמן כן ירצו. אומר הרמב״ם, לא יהיה להם חן בעיניך, מפני שגורם להידבק עמו ידמון מעשה רבי יוחנן לנצלן, ואסור לתת להם מתנת חינם. אבל אגר תושב שקיבל על עצמו שעון עבוד לשמור שם המצוות בנוח, מותר לתת מתנת חינם. מה הדין? עכשיו עושים חלוקה של צדקה לעניי ישראל, מותר להכניס גם עניי גויים בתוך החלוקה מפני דרכי שלום, כי הגויים יגידו לך, לנו אתה לא נותן, אז מותר. וגוי שאני, שגוי אני שבא לקחת לקט שחור פאה, אתה לא יכול, אל תמחה בו משום דרכי שלום. שואלים בשלומה, אפילו, אמרנו שביום אדם אסור לדבר, אבל שלום מותר להגיד להם. איך נגיד? יגיד בשפה רפאה וכובד ראש, שלא יימשך איתו בדיבורים. יגיד לו שלום בדוחק, שלא יהיה איבה, מותר להגיד שלום. אבל אסור להיכנס לביתו להגיד לו שלום, רק אם יצאו בשוק מותר להגיד לו שלום. אומר הרמב״ם, אין כל הדברים האלו אמורים אלא בזמן שגלו ישראל לבין האומות. כל ההלכות שאמרנו עכשיו, כל החומרות זה לא, זה בזמן שהיום, בין האומות. אבל בזמן שיד ישראל תקפה על אומות העולם, אסור להניח גוי בכדור הארץ שעובד עבודה זרה. אפילו יושב עבור... הרמב״ם כותב בינינו, אסור להניח בינינו, איפה ש... בכל מדינה ששייכת לך, אסור שיש שם גוי אחד שעובד עבודה זרה, אלא או... אפילו ישיבת הרי, אפילו עובר, אסור לך לתת לגוי להיכנס לארץ. גוי רוצה לעבור, אתה אומר לו סליחה, אין כניסה לעובדי עבודה זרה. אסור לך לתת, אם יש מלכות של ישראל שולטת, אסור, כמו שעושים בדיקות קורונה, עושים זה, אתה צריך עובד עבודה זרה, אסור להיכנס לארץ, אין כניסה. או אסור לו לעבור עד שיקבע לעבוד של המצווה לנוח. אפילו הוא רוצה לעבור לרגע, אסור לו להיכנס לארץ שלך. עד שיקבע נפשי המצוות בנוח, שנאמר לא ישבו בארצך אפילו רגע אחד אסור. ואם קיבע נפשי המצוות בנוח אחרי זה גר תושב, ואין מקבלים גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג, אבל שום יובל אין מקבלים לגר צדק בלבד. ברוך ה' אמן ואמן.